השיעור להי טבת בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בדף 22 פרק ז' במילים אך מי שהוא בזוללי בשר. השיעור מסתיים בדף י"ב עמוד א' במילים שיבולה המוות לנצח.
אך מי שהוא בזוללי בשר וסובי יין, אדם שזה בא הרי בהמשך למה שלמדנו בשיעור הקודם, שיש מצב שאדם אוכל בשר או שותה יין, והמטרה היא כדי שהוא ידע ויבין יותר טוב את הלימוד. ואז האכילת בשר או השתיית יין זה קדושה ממש. אבל מי שמשתמש עם הבשר והיין בצורה שלילית, והוא קורא לו זוללי בשר וסובי יין, זה דרך אגב ביטוי ששלמה המלך במשלי משתמש באותו לשון, כששלמה המלך אומר, אל תאי בסובי יין בזוללי בשר למו. אז הוא משתמש באותו ביטוי ששלמה המלך אומר, בדרך שלילה, אז אם אדם כן נוהג בצורה כזו, והוא אוכל בשר ושותה יין בצורה שאפשר לקרוא לו זוללי בשר וסובי יין, אבל יכול להיות שהבשר והיין הם כשרים בתכלית, אין בהם בעיית כשרות. אבל בכל זאת, אם הוא עושה את זה למלות תאוות גופו ונפשו הבהמית, הוא שותה את היין או אוכל את הבשר, ואצלו זה רק בגלל שהוא רוצה למלא את התאוות שלו, שהוא בחינת יסוד המים מארבע יסודות הרעים שבה, שממנו מידת התאווה, כמו שידוע שיש בנפש יסוד מים, שהוא בעצם מעורר את כל התאוות. אז זה שמתעורר לו תאווה לבשר או תאווה ליין, זה בגלל שיסוד המים שבו הוא גבר כרגע, והתעוררה לו תאווה לאכילה או לשתייה מסוימת, והוא אוכל את זה באמת בגלל התאווה. מה קורה אז? אז כמו שאמרנו, למרות שהמאכל הוא כשר, היין הוא כשר, הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו. ברגע שהוא הכניס לתוך גופו, לקרבו, את הבשר והיין, הוא הכניס איזו אנרגיה מסוימת, שמקורה של האנרגיה זה בקליפת נוגה, כי זה היה בשר ויין כשר. אבל המחשבות שלו, הכוונות שלו והתאוות שלו, לקחו את החיות הזו, שהיא באה אומנם ממקום של קליפת נוגה, אבל בגלל שאצלו זה בא, בגלל המניע שלו זה תאווה, אז מה זה גרם? ונכלל לפי שעה ברע גמור שבשלוש קליפות הטמאות. אז מה שקרה שזה האנרגיה הזו שהוא הכניס, שהוא בא ממקור של נוגה, הוא הוריד את זה לרמה נמוכה של שלוש קליפות הטמאות, מכיוון שהוא אכל את זה בגלל תאווה. רק פה הוא מדייק שזה נכלל לפי שעה, זה זמני. זמני פירושו שאפשר בצורה יחסית קלה להוציא את החיות הזו ולהחזיר את זה חזרה למקום של קדושה, כפי שנראה בהמשך. אבל עד שאדם לא עושה את המוטל עליו, אז זה נכלל ברע גמור שבשלוש קליפות הטמאות. וגופו נעשה להן לבוש ומרכבה לפי שעה. והגוף שלו שכרגע קיבל את החיות מאותו בשר ויין, והם בעצם גוררים אותו, במקום שהבן אדם ישלוט במצב, אז המצב שולט עליו. במקום שהוא יאכל את הבשר והוא יחליט איך הוא אוכל, כמה הוא אוכל, אם בכלל, ובאיזה כוונות ומחשבות. אז בעצם הבשר כל כך קורץ לו, אז הוא מאבד את הראש, מאבד את השכל, הכל, הוא רץ אחרי התאווה, ואז הוא בעצם הופך להיות מרכבה לתאווה. היא בעצם מושכת אותו, והוא הופך להיות נגרר אחריה. אז לפי שעה הגוף שלו נהיה לבוש לשלוש קליפות הטמאות. אבל למה הוא אומר לפי שעה? כמו שאמרנו קודם שהדרך להחזיר את זה, זה יחסי דרך קלה. מה הדרך להחזיר? אומר, עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו. כאשר הבן אדם יחזור בתשובה, והוא יחזור לעבודת השם, יחזור לתורתו, זאת אומרת, הוא ישתמש בחיות הזו שהוא קיבל, הוא התחזק, הוא גדל כתוצאה מהמאכלים הלא טובים. ועכשיו הוא אומר, אני לוקח את כל הכוחות שקיבלתי ואת כל הגוף הזה וכל החוסן שקיבלתי, הכל, למרות שזה בא מתאוות, שזה הוריד את זה לשלוש קליפות הטמאות. עכשיו אני אחליט לחזור בתשובה, ואני מהיום והלאה משתמש עם כל הכוחות שלי רק לעבודת השם, רק לתורתו. ברגע שהבן אדם מעביר את כל הכוחות שלו ואת הגוף שלו ואת ההנהגה שלו לעבודת השם ולתורתו, אז בעצם הוא לוקח את כל החיות שמקורה היה בנוגה, אבל המחשבות והתאוות שלו הורידו את זה לשלוש קליפות התמונות. המחשבה החדשה עכשיו שהוא מחליט לחזור בתשובה והוא באמת עושה את זה, אז הוא בעצם מעביר את זה לתחום של קדושה, כי הוא חוזר לעבודת השם ולתורתו. הוא עובר לעבודת השם, אז החיות שלו עוברת לעבודת השם. אז במילא זה חוזר, זה עולה לקדושה. נוגה זה שלב ביניים שהוא היה בו לפני שבן אדם אוכל אותו. כשהוא היה על המדף, הבשר היה בקליפת נוגה. עכשיו הבן אדם אכל אותו עם תאווה, אז הוא הוריד את זה לשלוש קליפות התמונות. עכשיו מה הוא עושה? אם הוא עכשיו מחליט להשתמש עם הכוחות לעבודת השם, אז הוא מעלה את זה לעבודת השם, הוא מעלה את זה לקדושה.
תוך כדי אכילה,
אם הוא חשב ככה לעבודת השם, אז זה לכתחילה עלה לעבודת השם. כמו שאמרנו בשבוע שעבר, כשאדם אוכל בשבת, מאכלי שבת, אז הוא אוכל בשר, שותה יין, אבל זה בגלל מצוות עונג שבת, אז זה מלכתחילה עולה לקדושה. אז זה מלכתחילה בסדר. כאן מדובר, או סעודת מצווה שדיברנו. אבל כאן מדובר באופן שכאשר הוא אכל את זה ושתה, אז הוא אכל את זה לשם תאווה, אז הוא הוריד את זה לשלוש קליפות התמונות. אבל זה לפי שעה, כי באותו רגע שהוא עכשיו יחליט מהיום אני חוזר לעבודת השם. או, זה נראה עוד מעט, זה הדברנו משבת, הם פשוט חוזרים עוד הפעם על ה...
ומה אם זה אכל מאכלות אסורות?
זה גם עוד מעט נראה, זה בהמשך. כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר, מכיוון שבמקור זה היה מאכל שהוא כשר, זאת אומרת הוא מקליפת נוגה, אז יש לו את היכולת לעלות לקדושה. זה שהוא ירד לשלוש קליפות התמונות זה כי הבן אדם הוריד את זה לשלוש קליפות התמונות, אבל זה לא שבמהות שלו הוא קשור לשלוש קליפות התמונות, כיוון שבמהות שלו הוא היתר וכשר, לכך יכולים לחזור ולעלות אמו בשובו לעבודת השם. מתי שהוא יחזור לעבודת השם, אז זה יעלה איתו ביחד, זה גם יעלה לעבודת השם, זה גם יחזור איתו ביחד. מכיוון שבמקור אם הוא היה מאכל המותר, אז אין לו בעיה לעלות. כמו שדיברנו על זה כבר בשבוע שעבר, שזה מה שלמדנו את השורות האלה, שזהו לשון היתר ומותר. כשקוראים לדבר מסוים בכינוי מותר, מה פירוש המילה מותר? מותר פירושו כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים. המילה מותר זה בא לשלול שהוא לא אסור. אסור זה במובן קשור. אז עבר הקשור פירושו שהוא קשור בקליפה, אז אין יכולת לשחרר אותו רק בתנאים מסוימים שנראה עוד מעט. דבר כרגע הוא מדבר על הדבר המותר. הדבר המותר פירושו שהוא לא קשור בשלוש קליפות הדבות. אז אם הוא לא קשור אז אין שום בעיה, אתה יכול בקלות להעלות אותו ולהחזיר אותו, כי הוא במהות שלו משוחרר, הוא תלוי רק באדם. האדם יחליט להוריד אותו, האדם יחליט, ירומם אותו. זה הפירוש שהוא מותר. כלומר שאינו אסור, שאינו קשור ואסור בידי החיצונים. שאם חלילה הוא היה קשור בידי החיצונים, אז שלא יוכל לחזור ולעלות להשם. אז באמת הוא לא יכול לחזור, אילו היה קשור בידי החיצונים, אז הוא לא היה יכול לחזור לעבודת השם, הוא לא יכול היה לעלות לקדושה. אבל מכיוון שזה דבר המותר, יש לו יכולת לעלות וזה רק תלוי באדם. רק מה צריך לזכור? רק שהרשימו ממנו נשאר בגוף. בכל אופן יש רושם מסוים שנשאר בגוף האדם, כמו שהזכרנו, זה התאים המסוימים שנוצרו באופן מיידי ברגע שאדם מכניס לגופו מאכל, אז מיד נוצר איזה חלק בגוף, והחלק הזה נשאר. ומכיוון שהחלק הזה נוצר כתוצאה מתאווה, שתאווה פירושו שלוש קליפות התמאות, אז אותו חלק לא יעזור לו האדם שמחליט לחזור בתשובה ולנצל את האנרגיות שלו לטוב, זה יעזור רק להעלות את האנרגיות האלה. שקיבלת אנרגיה מהבשר והורדת אותה למטה, אתה מעלה את זה למעלה. אבל חלק מסוים בגוף שקלט את המהות שלו מתאווה שמקורה משלוש קליפות התמאות, אז נשאר בגוף, רושם מסוים נשאר. ועל כן ובגלל זה צריך הגוף לחיבוט הקבר. בגלל זה יש את אחד האנשים שנקרא חיבוט הקבר, שהוא יגיע לזה בעזרת השם בפרק ח', הוא ידבר קצת יותר בהרחבה על הנושא הזה של חיבוט הקבר. אז בגלל ש יש את אותם חלקים בגוף, אז הגוף זקוק לחיבוט הקבר, כמו שכתוב לכמן. אז בעזרת השם שנלמד בפרק ח' נרחיב קצת יותר במושג הזה של חיבוט הקבר, ומה הדרכים שבכל אופן אפשר לתקן את חיבוט הקבר. מי ששם לב בספר היום יום לפני יומיים, היה פתגם שבהי שבט היה כתוב שאם אדם מרבה באותיות התורה והתפילה, אז הוא יכול לתאר את עצמו ולהציל את עצמו מחיבוט הקבר. אבל נשאיר את זה, כמו שאדמור הזה כן אומר, כמו שכתוב לכמן, נשאיר את זה לפרק ח' את הנושא הזה של חיבוט הקבר. כל זה מדובר כשהמאכלות היו מאכלות מותרות, או כשמדובר בשתייה שהיא מותרת. אז כיוון שהוא עשה את זה כתוצאה מתאווה, והתאווה הייתה מקורה בשלוש קליפות הטמאות, אז במילא, כמו שאמרנו, זה יורד למטה ופועל את העניין, ויש רק את הדרך היחידה להחזיר את זה, כמו שאמרנו קודם. בקטע הבא אנחנו נראה מה קורה אם הבן אדם שאכל היה מאכל שהוא היה מאכל אסור, או אם השתייה הייתה אסורה וכן הלאה, אז יש כבר תהליך אחר לגמרי, והוא לא קשור לתהליך שדיברנו קודם. פה יש רק את לוח התיקון של התניה, יש פה שלוש שורות שלשלימות העניין נקרא את זה גם, כי זה לא מודפס בתניה בעצמו במקום, זה מודפס בדף קוף פייטט. בהמשך התניה יש לוח התיקון שמשלים דברים שהושמטו במקור בתניה עצמו, אז יש בלוח התיקון שזה מודפס אצלנו בהוצאה שלנו בדף קוף פייטט, אז מופיע למטה ממש לקראת סוף העמוד, איפה שכתוב בצד י' ב', שבצד י' ב' הכוונה היא שהכוונה היא לאות י' ב', אז כתוב בהמשך שצריך לקרוא כאן עוד שורה. וכן, החיות שבטיפות זרע, שיצאו ממנו בתאווה בהמית, שלא קידש עצמו בשעת השמיש עם אשתו תאורה, אז גם כשאדם חי באופן שהוא על פי תורה מותר, אבל אם יש בזה עניין של תאווה בהמית, אז זה בדיוק אותו דבר כמו שדיברנו קודם, זה מוריד את זה לשלוש קליפות הטמאות, ואז יש רק דרך של תשובה להעלות את זה חזרה. אבל מה קורה בהמשך התניא מבפנים? שאין כן... ראיתי את זה במקום אחר, לשלוח אותי לשם. אתה לא זוכר את זה מהמחזור הקודם. מה שאין כן במאכלות אסורות, אבל אם אדם אוכל מאכל שהוא אסור, אז כאן זה לא כמו שאמרנו קודם, שמדובר בדבר שהוא לא קשור בידי החיצונים, אלא אם הוא אכל מאכל שהוא אסור, מאכל טרף, שהוא אסור באכילה, או וביות אסורות, שזה בא לשלול מה שקראנו קודם בתיקון, שיש מצב שזה היה עצמו מותר, רק זה היה בתאווה בהמית. מה יהיה אם זה היה בביות אסורות, שהן... כשמדובר במאכל אסור, או בביות אסורות, שהן משלוש קליפות הטמאות לגמרי, כשאדם אוכל מאכל טרף, המאכל עצמו זה שלוש קליפות, כי במהות זה שלוש קליפות. לא שהמחשבות והתאוות שלו עשו את זה לשלוש קליפות, אלא אתה קיבלת לתוך גופך דבר שהוא מעצמו הוא שלוש קליפות הטמאות. לא המחשבות שלך גרמו. אז הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם. דבר שהוא במהות שלו טרף משלוש קליפות הטמאות, אז זה קשור לעולם בשלוש קליפות הטמאות. נראה בעזרת השם פרק ח' בתחילתו הוא ידבר מה קורה אם אדם אכל מאכל טרף והמחשבות שלו בעת האכילה היו לשם שמיים או בלי ידיעה. זה נראה, נשאיר את זה לפרק ח' בתחילתו. כרגע אנחנו מדברים במצב שאדם אכל מאכלות אסורות, הוא יודע שזה מאכלות אסורות. ואחר כך הוא אומר, מה אמרנו קודם במאכלים המותרים? שאם אחרי זה אני מחליט לקחת את האנרגיה שקיבלתי ולהחזור לעבודת השם ולתורתו, אז אני עוקר את החיות ומעלה את זה לקדושה. אדם אכל מאכלות אסורות, הוא אומר, עכשיו אני אחזור לעבודת השם ולתורתו, ונעשה את אותו פעולה. אומר אדמו"ר זקן, לא. אם זה מאכלות אסורות, לא התאווה שלך הורידה ואז המחשבה שלך תעלה, אלא הדבר במהות שלו הוא במאכלות אסורות, אז זה במהות שלו הוא בשלוש קליפות הטמאות, אז זה אסור וקשור בדרך חיצונים לעולם. אז זה קשור בידי החיצונים, הכוונה זה קשור בשלוש קליפות הטמאות.
זה אומר שזה קשור לעולם.
עוד מעט נראה מה הפרוש לעולם, שיש מצבים לתקן את זה, נראה בשורות הבאות. זה, לכן, קצת סבלנות, עוד שלוש שורות, אתה תראה הסבר שיש כאן, אחרי לעולם כתוב עד, יש מצבים שאפשר כן. אבל וגם בזה יש תנאים, ובזה בעזרת השם נראה היום, זה היה הנושא שלנו היום, אז נלך בצורה מסודרת, אז הדברים יהיו ברורים בעזרת השם. אומר אדמו"ר הזקן ככה, שמכיוון שזה קשור בידי החיצונים לעולם, זה קשור בידי הקליפות, בידי שלוש קליפות הטמאות, זה קשור לעולם, זה תלוי וקשור בהם, ואין עולים משם. במילא אין עולים משם, זה לא יעלה. אז גם אם הבן אדם יחליט, טוב, עכשיו אני לא מנצל את הכוחות שקיבלתי מהמאכלות הטריפות, אני אלמד תורה ואתפלל, הכל טוב ויפה, אבל האנרגיה היא קשורה לשלוש קליפות הטמאות, מה זה יעזור? אבל אומר אדמו"ר הזקן, עד יש כן אפשרות מה לעשות. אבל לפני שנקרא את העד, כדאי להעביר נקודה כללית בכלל, כשמדובר על בעלי תשובה, ובמחד שיש כאלה, שהיו במצבים כאלה, ושומעים, ושומעים פה עוד מעט כל מיני מצבים אחרים, זה מיד מעורר כל מיני שאלות, ואיך ומה, אז כאן צריך להעביר כמה נקודות. בכלל כשמדובר על אדם שחוטא, לא משנה באיזה חטא, מתרחשים כאן שתי דברים. דבר ראשון, הבן אדם בעצם הדבר שהוא חטא, הוא פרק מעליו עול מלכות שמיים. בעצם העניין, אמרת לבורא עולם, אני עושה מה שבא לי, ולא מקבל עליי את העול שלך. זה דבר ראשון. חוץ מזה, קורה עוד משהו. הוא פוגם פגמים מסוימים כתוצאה מהחטא. כל חטא יש לו את הפגם שלו בנפש, בסביבה, הקרובה, הרחוקה. זה כבר תלוי, יש 365 שעשה מצוות. רק לסיים את המשפט, נסיים עניין שלם, אז נראה בצורה מסודרת, רק דקה. כשאדם חוטא נחזור עוד הפעם. מתרחשים כאן שני דברים, נביא דוגמאות עוד מעט, ואני מקווה שהדברים יהיו מספיק ברורים, אז דקה. אדם שחוטא קוראים כאן שני דברים. דבר ראשון, הוא פורק עול מלכות שמיים. דבר שני, הוא פוגם פגם מסוים. כשהוא רוצה עכשיו לחזור בתשובה, על העניין הראשון, הוא יכול לחזור בתשובה בקלות. יראו תשובה והחלטה לקבל עליי מהיום עול מלכות שמיים, תיקנתי את העניין הראשון. קודם הוא היה רשע כפורא קול, ועכשיו קוראים לו צדיק, כאדם שקיבל עול. וזה לא קשור לפגם שהוא פגם, שאת זה יכול להיות שהוא עוד לא תיקן. זה לא קשור. את מה שפגמת אתה צריך לתקן, ויש דרכים כאלה ואחרות איך לתקן. ומה שפרקת עול והחלטת מהיום לקבל עול, אתה צדיק גמור. למשל, כשמדובר על אדם שהבאנו את הדוגמה הזו הרבה פעמים, אדם שמקדש אישה ואומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. אומרים על האדם הזה שאפילו אם הוא ידוע לכולם כרשע גמור, אז הגמרא אומרת, הרי זו מקודשת מספק. יש סברה לומר שמה היא מקודשת. מדוע? כי אולי באותו רגע שהוא נתן לה את הטבעת ואמר, הרי את מקודשת לי, הוא ערער בתשובה. הוא ערער בתשובה והוא החליט שמי היום אני לא יהיה אותו אחד שהייתי קודם. באותו רגע שהוא ערער בתשובה, פירושו של דבר הוא קיבל עליו עול מלכות שמיים, אז הוא נהיה הצדיק. יכול להיות שהבית שלו עמוס בגזילות וגניבות, שעוד לא הספיק להחזיר לפלוני ואלמוני, והוא פגם פה ופגם... בסדר, יש דרך, והוא צריך עוד להחזיר, וישיב את הגזילה אשר גזל, ועד שהוא לא ישיב את הגזילה, אז הוא לא מתכפר לו. עבירות שבין אדם לחברו אינו מתכפר לו עד שלא ירצה את חברו, יש כל מיני. אז איך אומרים, הרי זה שמה יראה תשובה, מספיק יראה תשובה? יש הרי תהליך שלם שיודעים שהוא צריך עוד לעשות את זה, כי ידוע לכולם כמה דברים הוא פגם, ועוד לא הספיק אפילו לפגוש את האנשים, להתנצל לפניהם וכן הלאה. זה לא קשור. אם אתה שואל אם הבן אדם הזה מה ההגדרה שלו, פורק עול או קיבל עול, שמה יראה תשובה, קיבל עול מלכות שמיים. מה קורה עם הפגמים שהוא פגם? אז הוא צריך לראות איך הוא מתקן אותו. פה בתניא אנחנו כרגע לא מדברים על הנקודה הראשונה, שאדם שחטא בחטא חמור כזה וחטא חמור כזה וכו' וכו', והוא יגיד כאן כל מיני דברים שזה לא עוזר וכאן זה עוזר וכל מיני דברים, זה לא קשור לעניין הראשון. העניין הראשון, אדם שעירר בתשובה, זה עוזר הכל, הוא קיבל היום, מהיום הוא נהיה מקבל על מלכות שמיים, ובסדר גמור. ביחס לפגמים שהוא עשה, יש תהליך, זה הכל, כל דבר, צריך לתקן בדרך שלו. יש דברים שכתוב, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, יש רשימת דברים שמי שעושה אותם לא יכול אף פעם לחזור, כמו אדם שגזל מרבים. הוא אפילו לא יודע למי להחזיר. הוא נמצא בבעיה, הוא לא יודע למי להחזיר. אז הוא לא יכול לתקן ב-100% את הבעיה שהוא עשה, אבל ביחד עם זה, הוא חזר בתשובה, והוא קיבל עליו מהיום מלכות שמיים. יש לו בעיה שהוא לא יכול להשלים דברים מסוימים. אז מה שאנחנו נדבר כרגע, קודם כל זה יוריד 50% מהשאלות, מה עם פלוני ומה עם אלמוני ומה כאן ומה אחר כך. את העניין הזה מתקנים בקלות, אנחנו מדברים כרגע על העניין של הכפרה. כפרה פירושו, לכפר פירושו, כמו שכתוב באיגרת התשובה, לקנח את הלכלוך. לקנח את הלכלוך, אז פה תלוי מה היה עוצמת הלכלוך, ומה הצורה, איך מנקים את הלכלוך.
יש לקיש ששדד מכל
העולם. וכולי וכולי. אבל
לעולם לא יכול לכפר.
לא, אתה מדבר על דוגמאות כאלה של אנשים, אנחנו עוד לא למדנו בתניה את ההמשך, בהמשך אנחנו נראה שיש גם דרכים לתקן ולכפר גם את הדברים החמורים ביותר.
לא, כי הוא אומר לעולם, והוא אומר
לו חסר. אז אחרי לעולם יש עד. אנחנו עוד לא סיימנו את המשפט. לא צריך להגיד אולי, בוא נראה מה כתוב, לא צריך לנחש, נקרא מבפנים. עד, אומר אדמו"ר הזקן, מה גורם ומה מאפשר בכל אופן למה, מה הוא מחפש כאן אדמו"ר הזקן שנשים לב, מה יגרום להעלות מחדש את החיות לקדושה, זה הוא מחפש. כמו שדיברנו קודם במאכלות מותרים, מה גורם להם לעלות ולהיות קדושה? אמרנו, לשוב לעבודת השם. מה קורה במאכלות אסורות? אז השאלה היא, מה קורה איתם? זה תמון עמוק עמוק בשלוש קליפות הטמאות. אפשר לעלות את זה לקדושה? אומר, לא, אי אפשר. עד, יש שתי מצבים שבהם מה אפשר לעשות? לעלות את האנרגיה הזו, להפוך אותו עצמו לקדושה. מתי? מה עם שתי האפשרויות? אפשרות ראשונה, הוא מביא אותה כראשונה, כי היא כנראה יותר שכיחה מהאפשרות השנייה. האפשרות הראשונה זה, עד כי יבוא יומם. יבוא היום שבו הקדוש ברוך הוא, מלמעלה, ייקח את כל כוחות התאומה שבעולם, והוא יבטל את הרע שבהם, יוציא את הניצוצות קדושה שהיו תמונים בהם, ויעלה אותם לקדושה. זה נקרא עד כי יבוא יומם, יבוא היום שלהם. מה יהיה במתי שיבוא יומם? ויבולע מוות לנצח. ידוע שמוות זה לא רק כפשוטו לא עלינו שאדם הולך לעולמו. מוות זה כינוי לקליפות הטמאות. קוראים להם מוות. יש להם כל מיני שמות. אחד מהשמות שלהם זה מוות. אז מה זה נקרא יבולע מוות לנצח? שהמוות, הכוונה, שלוש קליפות הטמאות פשוט ייעלמו. כי כל הניצוצות קדושה שבהם יתחברו לקדושה, ובמילא לא יהיה יותר שלוש קליפות הטמאות. כמו שכתוב, ואת רוח התומה, האוויר מן הארץ. זה אפשרות אחת. שמה האפשרות הזו תעשה? שכל כוחות התומה שאדם ירד איתם במעשיו למטה, הם יעלו לקדושה, הניצוצות שבהם יעלו לקדושה. או אפשרות שנייה, עד שיעשה תשובה גדולה כל כך, שאדם יחזור בתשובה, אבל לא הכוונה תשובה שהוא פשוט יחליט שמהיום הוא לא חוטא. ועדיין אם אדם מחליט כזה, אמרנו קודם, עירור תשובה הוא צדיק גמור. אבל אנחנו הרי לא מחפשים, כמו שאמרנו את הנקודה הראשונה, לתת לו חותם את צדיק גמור, אתה יהודי, קיבלת עול מלכות שמיים. אנחנו מדברים תשובה כזו, שתעקור את הדבר שנפל למטה, ותעלה אותו לקדושה. זה תשובה גדולה כל כך, שהתשובה הזו, מה היא פועלת? שזדונות נעשו לו כזכויות ממש. זה תשובה כזו, שהזדון הופך להיות לזכות. זה כבר דרגה מאוד גדולה, שכדי להבין איך אפשר להגיע לזה, אדמו"ר הזקן מיד ייתן הסבר, כי בגמרא, הגמרא הרי אומרת את זה, שיש מצב כזה שזדונות נעשו לו כזכויות, אם אני לא טועה ריש לקיש אומר את זה בגמרא, ואז יש שם שאלה שהמרשה שואל, על המרשה זה אחד מהמפרשים של הגמרא, המרשה שואל, איך אפשר להגיד דבר כזה שהזדונות נעשו לו כזכויות, האם יוצא עם כך שחוטא נזכר? החוטא הרוויח, הוא חטא, הוא עשה זדונות, ובסוף הוא עוד ירוויח שזדונות נעשו לו כזכויות, אז המרשה שואל, ואז הוא עונה תשובה מה שהוא עונה, אדמור זקן אבל פה נותן הסבר מה הפירוש של זדונות נעשו לו כזכויות, והוא מוסיף את המילה כזכויות ממש. קודם כל בוא נראה מה כתוב. שהיא, מה זה נקרא זדונות נעשו לו כזכויות ממש? תשובה, קודם כל איזה סוג תשובה מדובר? תשובה מאהבה. מדובר באדם שהתשובה שלו זה מאהבת השם. מעומקא דליבה, זה בא מעומק הלב. באהבה רבה וחשיקה ונפש שוקקה לדובקה בו יתברך וצמא נפשו להשם כארץ עייפה וציה. מדובר באדם שהריצה שלו לאלוקות, הריצה שלו לקדושה, ההשתוקקות שלו, הצמאון שלו, זה באופן כזה נפלא ונעלה שזה לא רגיל ולא שגרתי בכלל לעמוד בכאלה רמות. זה כמו שנאמר שיש אהבת אב, אהב שיש לו כמה בנים, אז כתוב שהוא אוהב את כולם. כתוב במפורש שלא שייך לומר שבגלל שהוא יש לו כך וכך בנים אז הוא אוהב אחד, אז אם נולד לו עוד בן אז נפחתה אהבתו לבן הבא או נפחתה אהבתו לבנים הקודמים, כי כתוב במפורש בלב יש מקום לכולם. ביחד עם זה אבל כתוב שאבא שיש לו בן יחיד, אז אהבתו לבן היחיד היא באופן שכל הלב כולו הוא רק לבן הזה. זה בעוצמה כזו שאין דומה לו. אין דמיון בין אהבה לבן יחיד, למרות שיש אהבה להרבה בנים ולא נפחת מאהבה, אבל אצל בן יחיד זה אהבה אחרת לגמרי. כאן מדובר באהבה כזו, בכזו תשוקה שכל כולו, כל הלב שלו, כל הריצה שלו וכל הצמאון שלו וההשתוקקות שלו זה לדווקא בו יתברך. צייה זה מקום של יובש, כארץ עייפה וצייה. כמו משל שאדם נמצא ביובש, במדבר שאין מים, אז הצמאון שלו למים הוא בצורה לא סבירה. ואותו בן אדם, אם הוא יהיה עם ג'ריקן על הגב של מים, הוא יכול להסתובב כמה שעות ובכלל לא יסתובב לשתות, כי יש לו מים, מה שנקרא פת בסלו. אבל אדם שאין לו מים, הוא נמצא במקום יבש, אז הוא ממש צמא בצורה לא רגילה, הוא פשוט לא מצא לעצמו מנוח. זה סוג הצמאון, זה נקרא כארץ עייפה וצייה. זה כארץ, כף הדמיון, זה כמשל. כמו אדם שנמצא בארץ עייפה וצייה, אז הצמאון שלו למים, הוא הרי בעוצמה לא סבירה וגדולה. ככה הצמאון של האדם הזה שרוצה לחזור בתשובה, ובגלל שיש לו כזה צמאון, אז לכן הזדונות נעשו לו כזכויות. מה הקשר? אז אומר עוד שורה. להיות כי עדיינה הייתה נפשו בארץ צייה וצלמוות, היא הסתרה אחרה, הוא רחוקה מאור פני השם בתכלית, ולזאת צמא נפשו. אומר, האדם הזה שצמא למים, ואותו בן אדם, יצאו שני אנשים מאותו בית באותו רגע, שתו אותו כמות מים בבית באותו רגע, ושמיהם יצאו לדרך באותו זמן. זה הלך בעיר וזה הלך במדבר. אז זה שהלך במדבר, הרי הצמאון שלו למים פתאום גובר בצורה לא רגילה, וזה שהולך בעיר יכול ללכת עוד כמה שעות והוא לא מרגיש בכלל צמאון למים. מים כך גורם לצמאון. לא החסר של המים בגוף גורם לצמאון, כי לשניהם יש את אותו כמות מים בגוף, הם שתו באותו כמות ובאותו זמן. אז מה בעצם גורם לצמאון? השיממון הסביבתי, התנאים הסביבתיים, המדבר, היובש, הוא מעורר צמאון. מה זה בנמשל? האדם הזה שהוא נמצא ביובש בנמשל, מה זה נקרא נמצא ביובש? הוא נמצא עמוק עמוק בשלוש קליפות הטמאות. הוא נמצא בתוך הרע, הוא חטא ועד לזדונות ממש. בגלל זה פתאום הוא הגיע לרגע הנכון והוא מתעורר לתשובה אמיתית. ולא סתם לתשובה אמיתית, אם הוא קולט את עומק השיממה שהוא נמצא בו, הרי זה מעורר לו צמאון ותשוקה לא רגילים בכלל. אז יוצא עם כך שמה גרם לו לצמאון? מה גרם לו לרמה כזו גבוהה של אהבה? הזדונות. הצדיק שנמצא כל הזמן במקום טוב, הוא כל הזמן בטוב, אז לא, אין לו את ההזדמנות להרגיש כזה צמאון. לעומת זאת, האדם הזה, מה שגורם לו לצמאון, זה אז יוצא עם כך שהאבונות, הזדונות, הם עוזרים לו כביכול במרכאות להיות בצמאון להשם. אז אם הוא מגיע לצמאון להשם, אז במילא הזדונות הופכים לזכויות. כי מה זה נקרא זכות? זכות זה נקרא מצווה. זה מה זה מצווה? מצווה זה לשון צוותא. מצווה מאפשרת לך להיות בהתחברות לקדוש ברוך הוא. פה קרה דבר מוזר. הזדון גרם לו להיות בצמאון והתחברות לקדוש ברוך הוא. והוא התחבר וחזר בתשובה אמיתית. מה דחף אותו? בכזה עוצמה, הזדונות. אז הזדונות הפך להיות הפעילה, ממש ככה, הם התחילו להיות פועלים כמו זכויות. זה מה שהוא אומר, לכן, בגלל זה זכויות, זדונות נעשו לו כזכויות. ולזאת שמה נפשו. לכן הצמאון שלו בא בגלל המצב שהוא היה בו. ולא סתם שמה נפשו, אלא זה ביתר עוז מצמאון נפשות הצדיקים. זה צמאון הרבה יותר גדול מאשר צדיקים רגילים. צדיקים רגילים אין להם כזה צמאון, מכיוון שהם לא נמצאים בכזו שממה, אז אין להם כזה צמאון.
אבל יש פה איזשהו עניין לא ברור. אם האדם עושה עבירה, והוא מתעווה למשהו, עושה עבירה, העבירה הזאת גורמת לו לעשות מצווה. זאת אומרת, זה מין מעגל כזה שחוזר.
זה לא קבוע.
מה זאת אומרת העבירה?
הוא רוצה להוכיח שלעשות עבירה זה מצווה.
הוא נפל הקליפות. עכשיו, בתוצאה מזה שהוא נפל הקליפות, מרגיש שצריך לעשות מצווה, כי הוא רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא.
זה לא פטנט.
לא בהכרח.
אין כזה מצב שהעבירה גורמת לעשות מצווה. כי כתוב במפורש בפרקי אבות, אז אני אסביר את עצמי, אז אני אעביר עוד הפעם. בפרקי אבות כתוב, עבירה גוררת עבירה. לא כתוב עבירה גוררת מצווה. אז אין כזה דבר שאדם עושה עבירה ומתעורר פתאום לרצון לעשות מצווה. אנחנו מדברים כרגע על מצב נתון, שאדם עשה הרבה עבירות, ולא שהעבירות גרמו לו עכשיו פתאום לעשות מצוות, אלא עכשיו התעוררה הנפש שלו לחזור בתשובה. וברגע, רגע שנייה, וברגע שהוא קלט שהוא באיזה שול תחתית הוא היה, ועכשיו הוא רוצה לחזור ולעלות, אם הוא קולט את עוצמת השול תחתית שהוא היה בו, אז ההתעוררות שלו לרצות לברוח מהמקום, זה כמו אדם פתאום נמצא במקום, אומרים לו, תיזהר, יש פה נחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים מתחיל לרוץ, ואדם אחר שהולך, הוא לא יודע שיש נחשים ועקרבים, הולך בנחת, לא מעניין אותו. פתאום הוא קולט שהנחשים והקרבים מצויים בו, אז הוא מתחיל לברוח ולרוץ, אז הריצה שלו, מה המניע של הריצה שלו עכשיו במצב הנתון? הנחשים והקרבים. האדם אבל שנמצא בתוך מצב שהוא לא יודע עדיין שהוא נמצא במצב כזה ירוד,
הוא לא מודע לחומרה,
והוא לא מתעורר, אז הוא יכול לעשות עוד עבירות, הוא לא יתעורר לתשובה. זה לא שעבירה מעוררת אותו. מה שעורר אותו זה כמו שפעם נכנס יהודי לרבי ליחידות. היהודי הזה בא בשאלה, אומר, מה זאת אומרת, עומדים, אולי אני אגיד את שאלה שלו ותשובה שלו בצורה אחרת, לצורך העניין, אומר, מה זאת אומרת, עומדים יהודים ברחוב, ותופסים יהודים ומניחים לו תפילים, והיהודי הזה הוא חוטא, ולא יודע אם זה נמצא, קודם כל תיקח אותו, תן לו כמה שיעורים, תלמד אותו, תדריך אותו, אחר כך לאט לאט, והוא עוד עם שיל משל, הוא אומר, זה כמו שתיקח אדם הרום, ושים עליו עניבה. האדם ערום עם הניבה הזאת נראה מגוחך לגמרי, הוא ערום, ערום הכוונה, הוא ערום מן המצוות, אין לו כלום, שמת לו הניבה, שמת לו תפילים, קודם כל תלביש אותו, תעשה אותו קרוב לעניינים. רבי ענה לו שלפעמים, דווקא כששמים על הבן אדם הניבה, הוא פתאום קולט שהוא ערום. לפעמים, הוא לא יודע, אבל לפעמים אתה שם לו הניבה, פתאום הוא קולט, רגע, מה קורה, מה היה, רק הניבה יש לו, ואז לפעמים, אז... אז האדם הזה, מי עורר אותו אם כך לדעת שהוא ערום? המצווה עוררה אותו. שמת לו עניבה, פתאום הוא קולט שהוא ערום, אני כזה ערום, אני חייב לברוח מהמצב הזה. והוא בורח, ואיך הוא בורח? עוד כזה אדם שקולט שהוא ערום בורח מהמצב הרבה יותר מאדם אחר. אז מי שעורר אותו זה המצווה, זה
העניבה.
אבל העוצמת הבריחה מהרע אצלו יותר חזקה, כי הוא פתאום קלט איפה הוא היה, זה הכוונה. נמשיך הלאה. אדמור זה כן אומר שהדבר הזה קורה יותר מנפשות הצדיקים, כי צדיקים רגילים אין להם כזה יובש, כמו שאמרנו, אז גם אין להם כזה צמאות. כמאמר רמזל, כמו שאומרים חכמים בגמרא, במקום שבעלי תשובה עומדים, אז כולם מכירים את ההמשך, במקום שבעלי תשובה עומדים, הצדיקים גמורים אינם עומדים. אז במילא, מה הכוונה בדברי הגמרא? הכוונה היא לעניין הזה שאמרנו כרגע. כאן יש רק הערה קטנה, פשוט להעביר. הגמרא במקורה זה מסכת ברכות, והגמרא בעצם לא אומרת את זה כדבר הפשוט. האמת שיש בגמרא ויכוח בין תנאים על העניין הזה. רבי אבאו ורבי יוחנן. רבי אבאו טוען שאין יותר מצדיקים. אין מי שדומה ומתקרב למעלת הצדיקים. רבי אבאו חולק עליו ואומר מה פתאום? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים אינם עומדים. זה מחלוקת. והדמור הזה כן כאן, מביא את זה כפשוט כמאמרן, זה על כמו שהגמרא אומרת, במקום שבעלי... לא מביא את זה כדעת יחיד וכן הלאה. אז למרות שעוד מעט נראה שגם נפסק ככה להלכה ברמב״ם, אבל הדמור הזה כאן שמביא את זה ככה בפשטות, אז קודם כל הרמב״ם מביא שאחד מגדולי ישראל היהודים, השלה הקדוש, הוא מסביר שבעצם אין מחלוקת בגמרא, כולם מסכימים להכל. הכל אחד מדבר על רמה אחרת. תלוי באיזה רמת תשובה מדובר. אדם שחזרת התשובה שלו היא ברמה של תשובה מהירה, אז הצדיק יותר נעלה ממנו. אבל אדם שרמת התשובה שלו זה באהבה וצימאון שעליה אנחנו מדברים כרגע, אז הוא נעלה יותר מהצדיק. מכיוון שפה בתניא הדמור הזה כן הרי מדבר על איזה סוג של תשובה. תשובה של מאהבה. אז הוא יכול להביא את הלשון הזה בגמרא בפשטות, כי במילא זה דעת כולם לפי דעת דברי ה... במיוחד אם נראה בפועל הרמב״ם בהלכות תשובה מביא את ההלכה בפשטות בלי תנאים, הוא לא מביא תנאים תשובה כזו תשובה כזו, הרמב״ם הוא כותב בפשטות שתשובה של כל אחד שחוזר בתשובה, זה אומר הוא נמצא בדרגה יותר גבוהה מצדיקים, והוא מסביר שהבעל תשובה עובד יותר קשה, הוא כובש את היצר, ואילו הצדיק אין לו בכלל התמודדויות, אז אין לו את הבעיות האלה בכלל, הוא בלי תנאים בכל תשובה זה, אבל לא ניכנס כרגע לדיון הארוך בדבר, מסקנת הדברים שאחרי הכל זה נכון, שהאמת שבכל תשובה שלא תהיה, יש מעין העניין ש, של זדונות נעשו לו כזכויות, ויש מעין העניין שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים אין עומדים. הדבר הזה כן מדבר כאן על הרמה הגבוהה ביותר, שהשלימות של הדבר הזה בתשובה מהווה, ואז הדבר, לכן כשהוסיף ואמר כזכויות ממש, זדונות נעשו לו כזכויות ממש להגיע למצב הגבוה ביותר, אז כאן הוא מדבר על רמת התשובה הגבוה ביותר, למרות שיש גם דרגות נמוכות יותר מזה. נמשיך הלאה. סתם, יש מסופר על אצל האדמור המערש, האדמור החמישי של חב"ד, היה פעם שהוא נסע בדרך עם חסידים, נסעו עם כרכרה, והיה בתקופת חורף קשה מאוד, והגיעו לאיזה נהר, ומי שיודע, עכשיו אנחנו מרגישים את זה במזג אוויר של היום, אפשר להבין את זה, שיש מקומות ברוסיה שהחורף הוא כל כך מקפיא, שכל הנערות פשוט קופים, ואז שנוסעים עם הסוסים והגלות, נוסעים על הנער, זה פשוט הופך להיות קרח, והם כבר, העגלונים יודעים איזה תקופות בשנה, אפילו לא צריך לבדוק, אתה נוסע ואתה מגיע עד הקצה השני ואין שום חשש. אחר כך יש תקופות שמתחילים כבר להפשיר הקרחונים, אז פעם הם נסעו בתקופה כזו שהיה צריך עוד לבדוק מה קורה, אז העגלה נעצרה והרבי ביקש שיבדקו, מישהו יבדוק את העוצמה של הקרח, אם העגלה יכולה לעבור בלי בעיות או לא. אחד החסידים, לא זוכר את שמו, הוא מיד הלך ועבר במהירות, הלוך חזור על כל הקטע, והוא חזר חזרה והוא אמר, אבל רבי זה לא הוכחה. כי כתוב במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים ואינם עומדים. אז יכול להיות שאני עמדתי ולא נפלתי, זה לא אומר שום דבר. בכל אופן נחזור לענייננו. ובמילא, כשאדם חוזר בתשובה כזו גדולה, שעליו נאמר שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אז צדיקים גמורים אינם עומדים, ועל תשובה מהאהבה רבה זו, כשאדם מגיע לתשובה ברמה הזו של תשובה מהאהבה, על זה אמרו שזדונות נעשו לו כזכויות. על זה אומרים על רמה כזו שהזדונות הופכים להיות כזכויות, כמו שהוא מסכם את כל מה שדיברנו בעריכות בשורה ובמשפט אחד, הועיל, ועל ידי זה בא לאהבה רבה זו. מה גרם לו לאהבה רבה? זה, מה זה זה? הזדונות, האבונות, הצימאון, השיממון, כמו שדיברנו קודם.
אנחנו רואים שזה מזלב את
התשובה. כן, נו, זה מה שאומר. אבל לא אשר, כמו, לא צריך לחזור לבן מה שדיברנו קודם, זה יש לו סיוע בדבר. אולי אם אתה שואל נחדד עוד נקודה. כתוב הרבי מביא באחד מהמאמרים שלו, באחד מהשיחות, שיש כל מיני דברים שהסיוע שלהם מקבל עוצמה מסוימת, אבל זה לא מגיע לרמה הזו. לדוגמה, יש בהלכה במסכת שבת, יש דיון מה קורה אם, הרי כולנו יודעים שברית מילה דוחה שבת. למרות שהקזה דם בשבת זה מלאכה, אבל ברית מילה דוחה שבת, עושים ברית מילה בשבת. אפילו עם כיפור, תמיד. אבל מה קורה אם האדם יש לו בעיה למועל עם הסכין? צריך לחדד אותו, צריך לעשות כל מיני פעולות. זה נקרא מכשירי מילה. זה להכשיר את המצב לברית מילה. האם גם את זה מותר לעשות בשבת או אסור? יש בזה מחלוקת בין התנאים. במשנה, רבי אליעזר טוען שמכשירי מילה דוחים את השבת. אז רואים שרבי אליעזר לפי שיטתו, אז גם אם אתה עושה כרגע לא את הברית מילה, אתה עושה רק את הדבר שהוא המסייע לברית מילה, אז הוא כבר מקבל עוצמה שמותר אפילו לחלל את השבת בגללו. עוד דוגמה נוספת, מה קורה אם אדם מגיע סוכות, בליל סוכות צריך לשבת בסוכה, לאכול את הכזית בסוכה ולברך, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לשבת בסוכה. וכשאדם בונה את הסוכה בערב סוכות או שבוע קודם או מי מוצא יום כיפור, כל אחד מתי שהוא בונה, יש ברכה מיוחדת שבונים על בניית, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על בניית לא לעשות סוכה, לא מוכר לנו מצווה כזו או ברכה כזו, אבל בתלמוד הירושלמי נפסק שגם אדם שבונה סוכה צריך לברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה, כי הוא טוען שגם זה מצווה, כי אם לא תעשה סוכה, איך תשב בסוכה? אז התלמוד הירושלמי מקנה לעשיית הסוכה, שהוא המסייע לסוכה, מקנה לו עניין כמו... או יש דוגמאות נוספת, יש דוגמה נוספת למשל, כתוב, בפועל הלכה לא נפסקה ככה, אבל אני מביא את זה כדוגמה. או דוגמה נוספת שכשאדם מקריב קורבן מבית המקדש, ידוע שהמחשבות של הכהן העושה את העבודה, יכולים לפסול.
עם
המחשבה, זמן, מקום וכן הלאה. אז באיזה זמן, באיזה פעולה המחשבה של הכהן יכולה לגרום פסילה? רק בעבודות חשובות, בזריקת אדם על המזבח, כן, בשחיטה. אחד הדברים שיכולים לגרום לפסילת הקורבן, זה ידוע שממקום השחיטה עד המזבח שעליו זרקו את אדם, היה שטח מסוים שהיה צריך ללכת מנקודה לנקודה. מה קורה אם זריקת אדם הייתה במחשבה טובה? השחיטה הייתה במחשבה טובה, אבל בזמן שהוא בסך הכל הוביל את הדם בכלי, במזרק, מנקודת השחיטה עד לנקודת המזבח, בדרך ההליכה הוא חשב מחשבה הפוסלת, היא פוסלת את הקורבן. למה? הרי כרגע הוא לא עושה שום פעולה. מכיוון שההולכת הדם היא חלק שבלעדיה לא תהיה זריקת הדם. אז פה אנחנו רואים דוגמאות עוד לא הגעתי לנקודה, הדבר, מכיוון שהוא מסייע, חשיבותו גוברת. אבל אחרי זה, זה לא דומה עדיין לתשובה. בתשובה, בזדונות נעשו לו כזכויות, זה הרבה יותר נעלה מזה. למה? כי סוף סוף, בדוגמאות האלה שדיברנו, אם נדבר למשל על הסכין שמותר לפי דעת רבי אליעזר לחלל שבת, אבל בפועל, כשאדם חלל שבת על הסכין, את הברית מילה הוא עוד לא עשה. או אם אדם עשה סוכה ומברך לעשות סוכה, עדיין לא קיים מצוות סוכה. או עדיין לא זרקת אדם. יש מצווה לעשות, אבל עדיין זה לא המצווה עצמה של סוכה, שעליו נאמר בסוכות ישבו שבעת ימים. פה אנחנו אומרים שהעוצמה שמתרחשת בתשובה שלו, היא לא רק נותנת לעבירות שהיו קודם איזה תעודה, שאומרים כל הכבוד לכם, עזרתם לעניין. עזרתם לעניין, אבל אתם לא באותו רמה של העניין עצמו. פה אומרים, לא רק שהם עזרו והם, יש להם חשיבות, הם הפכו להיות כמו הדבר עצמו. למה? מכיוון שהם עשו את אותו פעולה. איזה פעולה? מה הפעולה של, כמו שדיברנו קודם, מה הפעולה של מצווה? צוותא וחיבור לחבר אותך לקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, הזדון והשיממון גרם לך לצימאון. אבל שוב, להדגיש מהצד השני, לא שהעבירה גרמה לזה במובן הפשוט של העניין, אלא כמו שדיברנו קודם ברחבה. נמשיך הלאה. אבל תשובה שלא מאהבה זו, מה קורה אם אדם חוזר בתשובה לא ברמה של אהבה? כמו שדיברנו קודם, אדם יודע שהוא אכל פה ושם אכלות אסורות ונכשל בחטא כזה או אחר, פתאום הוא תפס עצמו ואומר זהו, מהיום אני רוצה להיות יהודי שקיבל עולם מלכות שמיים ולא לאכול יותר דברים כאלה, ומהיום ועלה נזהר בכשרות כמו שצריך. מה קורה? אבל זה לא תשובה ברמה, הוא לא מרגיש כזה צימאון ולא מרגיש שהוא לא ברמה שדיברנו קודם. אז אף שהיא תשובה נכונה, תשובה נכונה, זה בסדר? מה זה נקרא תשובה נכונה? תשובה נכונה, מה פירוש המילים תשובה נכונה? תשובה נכונה יכול להיות במשמעות תשובה כנה, אמיתית, או תשובה נכונה על פי הלכה, תשובה נכונה זה נקרא לעזוב את החטא, עזיבת החטא, וסור מרע ועשה טוב, להחליט שאני יותר לעזוב את החטא ומי היום והלאה אני אעשה טוב, אז זה תשובה נכונה, והשם יסלח לו. השם יסלח לך, הוא לא ייתן לך את העונש, וכמו שאמרנו קודם, הרי זה צדיק גמור. אבל להגיד שהכוחות שהיה בשלוש קליפות הטמאות כתוצאה מהמאכלות האסורות, זה עלה לקדושה? לא, זה לא עלה לקדושה. כי תשובה רגילה, אין לה יכולת לעקור את העוצמה של הקליפה ולעלות את זה לקדושה. מי יש לו עוצמה כזו? או, כמו שאמרנו קודם, יבוא יומם, או תשובה מאהבה. אבל אם זה לא הגיע, לא הגיע יומם עדיין, ולא הגיע תשובה מאהבה, אז לא יכול להיות, מכל מקום לא נעשו לו כזכויות. זה לא יכול להיות שאז זה יהפוך להיות כזכויות, ואין עולים מהקליפה לגמרי. זה לא יכול לעלות ולהתנתק לגמרי מהקליפה, עד את קץ שיבולה המוות לנצח. כמו שאמרנו, היא לא הגיעה לתשובה מאהבה, אז נשאר לו האפשרות השנייה. האפשרות השנייה, שאצלנו קודם היה האפשרות הראשונה, שזה כשיגיע הזמן שיבולה המוות לנצח, אז הדברים יעלו. אבל כל זמן שזה לא הגיע למצב הזה, אז אין לו יכולת להעלות את החיות הזו לקדושה.